השיעור היום מוקדש לרפואת רחל בת גולדה בתוך שער חולי ישראל, נודה לכולם תלמדו לרפואתה. להבדיל, השיעור גם מוקדש לילוי נשמת יצחק משה בן אברהם זיכרונו לברכה, נודה לכל הלומדים אם תלמדו לילוי נשמתו. בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף ג' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים ברבע העליון של קוף ד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעבור על מלאכות שונות, לראות מה השיעור שלהם. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר בעיקר על חורש, אבל גם על עוד מלאכות. בחלק השני נדבר על כותב. אז החלק הראשון זה כאמור חורש ועוד מלאכות. נחלק את זה לשני סעיפים. סעיף ראשון, לגבי חורש, אומרת המשנה, השיעור הוא כלשהו, ומיד שואלת הגמרא, מה אפשר לעשות עם חרישה כלשהו? ומסבירה הגמרא, חורש זה לא רק אם אני עושה עכשיו חרישה של שדה, אלא גם אם אני תוקע אצבע באדמה ועושה חור בשביל לשים שם זרע אחד של דלת, גם זה נקרא חרישה, וזה הכוונה שהשיעור הוא כלשהו, אפילו בגודל של זרע אחד. זה סעיף ראשון. תראו רשי ואצלנו בסיכום, למה לגבי הוצאה זרע אחד לא מספיק חשוב, ואילו כאן כן. בכל אופן, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה מי שמלקט, כלומר תולש עצים או עשבים לכל מיני מטרות, וכאן אומרות המשנה והברייתא שהשיעור של זה תלוי במה המטרה. אם הוא עושה את זה בשביל לתקן את העץ, כלומר מוריד ענפים יבשים או לחים כשיש יותר מדי, שאז זה תולדה של מלאכת זורע, או אם הוא עושה את זה בשביל לתקן את הקרקע, שאז זה תולדה של מלאכת חורש, אז השיעור הוא כלשהו, כמו שכבר אמרנו, שהשיעור של חורש זה כלשהו, לכן המקרה הזה הובא כאן במשנה. אם הוא עושה את זה בשביל להסיק את העצים, אז כמו שראינו כמה פעמים, השיעור זה הכמות עצים שצריך בשביל לבשל ביצת תרנגולת. אם הוא עושה את זה להכיל בהמה, אז הכמות זה מלוא פי אגדי, ואם הוא עושה את זה להכיל אדם, אז הכמות זה גורגרת. עד כאן המשנה והברייתא. עכשיו שואלת הגמרא, כשהוא מלקט עצים מהאדמה לא בשביל לתקן את הקרקע, אלא בשביל להסיק אותם למשל, הרי סוף סוף, תוך כדי, הוא גם מתקן את הקרקע. אז אמנם זה דבר שאינו מתכוון, שלפי רבי יהודה זה אסור, אבל לפי רבי שמעון זה מותר, אבל כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, אם המלאכה אסורה היא ודאית, מה שנקרא פסיק רישא, אז גם רבי שמעון מודה שזה אסור. והרי כאן, הוא ודאי מתקן את הקרקע, אז למה זה מותר? עונה הגמרא שתי תשובות. רבא ורב יוסף אומרים שכאן מדובר באגם, כלומר בטבע, ששם הקרקע לא צריכה תיקון, ממילא זה לא נחשב שהוא מתקן. אביי אומר שכאן זה פסיק רישא דלא ניחא ליה, כלומר אמנם הוא מתקן, אבל זה לא אדמה שלו, זה של מישהו אחר שהוא לא כל כך אוהב ואין לו שום עניין לתקן את הקרקע, ובפסיק רישא דלא ניחא ליה רבי שמעון מתיר. עד כאן השאלה והתשובה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה במשנה השנייה בעמוד א', וזה לגבי מלאכת כותב, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון מאוד קצר, זה מה אופי האיסור, כלומר מה בעצם אסור כאן במלאכת כותב. לפי רבנן אסור לכתוב, כלומר אותיות. לפי רבי יוסי אסור לרשום, כי הוא לומד את זה מהמשכן, שהם יהיו עושים סימנים בכל שני קרשים סמוכים, בשביל לדעת אחרי זה איזה קרש לשים איפה, והם לא עשו סימנים עם אותיות, אלא עם סתם סימנים, ולכן לדעתו גם מלאכת כותב זה לא כותב אותיות, אלא כל שני סימנים. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני זה באיזה יד הוא חייב אם הוא כתב. אז המשנה אומרת שהוא חייב בין בימין בין בשמאל. הגמרא מיד מקשה, הרי בשמאל זה לא דרך כתיבה, אז למה הוא חייב? ומביאה שלוש תשובות. שתי התשובות הראשונות מניחות שבאמת בשביל להתחייב, אדם חייב לכתוב ביד החזקה שלו. ימני בימין, שמאלי בשמאל. אז איך נסתדר עם המשנה שאמרה ימין ושמאל? אז רבי ירמיה אומר שהמשנה התכוונה או ימין או שמאל, כלומר ימני בימין ושמאלי בשמאל. אבל הגמרא דוחה את זה, הרי המשנה אמרה ימין ושמאל, לא ימין או שמאל. לכן הבאי אומר שהמשנה התכוונה פשוט למישהו ששולט בשתי ידיו, לכן הוא חייב גם בימין וגם בשמאל, אבל אדם רגיל חייב ביד החזקה, או ימין או שמאל. אלה שתי התשובות הראשונות. התשובה השלישית היא אחרת, וזה רב יעקב. הוא אומר שהמשנה כאן באמת מחייבת גם ביד החלשה. למה? כי המשנה בזה סוברת כמו רבי יוסי, שאמר שהמלאכה זה לא לכתוב אלא לרשום, ולרשום סתם סימן אנשים עושים גם בשמאל. זה לא דבר משונה, לכן הוא חייב גם על היד החלשה. אלה התשובות, ואם נסכם, לרבי יוסי שהמלאכה זה מלאכת רישום, הוא חייב על שתי הידיים, גם על החלשה. לרבנן שזה מלאכת כתיבה, הוא חייב רק על החזקה, בין אם זה ימין, בין אם זה שמאל, ובין אם זה שתיהן. עד כאן סעיף שני. סעיף שלישי זה מה וכמה צריך לכתוב בשביל להתחייב. אז כאן צריך לחלק בין שני מצבים. מצב אחד זה שבאתי לכתוב משהו וכתבתי את כל מה שהתכוונתי לכתוב, ובמקרה כזה אני חייב גם אם המשהו הזה הוא רק שתי אותיות, אפילו שאין איזה משמעות של מילה, בין אם זה אותם שתי אותיות למשל א' א', בין אם זה שתי אותיות שונות למשל ג' א', בכל מקרה אני חייב על שתי אותיות, זה ברור לפי כולם, נשים את זה בצד. מה שלא ברור זה מה קורה אם התכוונתי לכתוב מילה ארוכה יותר והתחלתי לכתוב ואחרי שתי אותיות עצרתי. האם אני חייב על שתי אותיות מתוך מילה ארוכה יותר? ואת הדיון על זה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה המשנה. רב יהודה אומר במשנה שבשביל להתחייב יש שני תנאים. א', שלשתי אותיות שכתבתי יהיה משמעות, למשל שהתכוונתי לכתוב את המילה שמואל, וכתבתי רק שין מם, שזה המילה שם, יש לזה משמעות, וזה דומה למה שראינו בדף הקודם, שגם כן אם עשיתי רק חלק ממלאכה, אני חייב רק אם עשיתי כמות כזו שיש לה משמעות בפני עצמה, אז זה תנאי ראשון, שלשתי אותיות יש משמעות. תנאי שני זה שזה לא אותם שתי אותיות, כלומר על שם משמואל אני חייב, כי זה שין ומם, זה לא אותם אותיות. אבל אם התכוונתי לכתוב את המילה ששח, וכתבתי בסוף רק שש, אז אמנם יש לזה משמעות, המספר 6, אבל כיוון שזה אותן שתי אותיות, אני פטור. זה לפי רב יהודה. שוב, צריך שיהיה לזה משמעות, אבל לא אותן שתי אותיות, זה המשנה, זה שלב ראשון. שלב שני זה ברייתא, 4 שורות לפני סוף עמוד א', ועקרונית גם היא מסכימה שאני חייב גם אם לא כתבתי את כל מה שהתכוונתי לכתוב, היא לומדת את זה מהפסוק, ועשה מאחת מהנה, כלומר לא עשיתי את כל מה שהתכוונתי, אלא רק מאחת, רק חלק, אבל היא מביאה 4 דעות מה בדיוק צריך לכתוב בשביל להתחייב. תנא קמא הוא בדיוק כמו רב יהודה במשנה שלנו, שעל שם משמואל או על גד מגדיאל אני חייב, אבל לא על שש מששח. רב יהודה בברייתא לעומת זאת אומר שאני חייב גם על שש מששח. רבי שמעון אומר עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת, כלומר עד שאני אעשה משהו שיש לה משמעות. תכף נראה מה בדיוק רבי שמעון אומר, כי לכאורה הוא בדיוק כמו רב יהודה. רבי יוסי לעומת זאת אומר, אני חייב בכל מקרה, גם אם כתבתי שתי אותיות שאין להם משמעות, כי כזכור, לפי רבי יוסי, העניין זה לא כתיבה, אלא רישום, וממילא לא צריך כאן שום משמעות, אלא 4 דעות בברייתא. בסוגריים, לסיום, רבי יוסי מביא דרשה נוספת לגבי הפסוק אחת מהנה, נגיע לה בהמשך, עד כאן הברייתא. עכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', נראה לגבי הברייתא הזו 3 הערות. הערה ראשונה זה שלכאורה יש סתירה בין רבי יהודה במשנה שלנו לבין רבי יהודה בברייתא, שבמשנה שלנו אמר שעל שם משמואל חייבים, אבל על שש מששח לא, כי זה אותם שתי אותיות, ואילו בברייתא הוא חייב גם על שש מששח. מה עושים? עונה הגמרא, רבי יהודה בברייתא זה לא דעת עצמו, אלא דעת רבו, רבן גמליאל, ואין סתירה. זו הערה אחת. הערה שנייה זה מה ההבדל בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. הרי רבי שמעון אמר שצריך לכתוב משהו שיש לו משמעות, וזה בדיוק מה שרבי יהודה אמר. אגב, אל תתבלבל בלו, כשהגמרא מנסחת את השאלה, היא אומרת שזה כמו תנא קמא, אבל היא לא מתכוונת את תנא קמא, אלא לרבי יהודה. בכל אופן, זו השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות הפוכות. תשובה אחת אומרת שרבי שמעון בא להחמיר יותר, תשובה שנייה אומרת שרבי שמעון בא להקל יותר. כלומר, התשובה הראשונה זה שרבי שמעון בא להחמיר ולומר ששתי האותיות לא צריכות שיהיה להם משמעות בשפה מדוברת, אלא אפילו אם יש להם משמעות בקמאות, כי בקמאות כותבים כל מיני דברים מוזרים, למשל א' א', גם על זה חייבים. זאת תשובה ראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי לגבי מלאכות אחרות שבהם הוא עשה רק חלק מהדבר השלם, למשל אם הוא מאבד רק חלק מאור שלם, אז תנא קמא מחייב בכלשהו, אבל רבי שמעון אומר לא, הוא צריך לאבד את כל החתיכה שיש לפניו. כלומר, בתחום הזה של לעשות חלק ממשהו, רבי שמעון דווקא מקל, לכן לא יכול להיות שהוא זה שיח מיר אפילו על א' א'. לכן תשובה שנייה באמת אומרת שרבי שמעון בא להקל, ובניגוד לכל הדעות שראינו בינתיים, אם הוא התכוון לכתוב מילה, הוא צריך לכתוב את כל המילה, ואם הוא כתב רק א' א', או אפילו שש מששח, או אפילו שם משמעון, הוא לא חייב, הוא צריך לכתוב את כל המילה שמעון. עכשיו שואלת הגמרא מיד, הרי גם רבי שמעון למד מהפסוק ועשה מאחת מהנה, כלומר שלא צריך לכתוב הכל. מסבירה הגמרא, הכוונה היא שלא צריך לכתוב את כל הפסוק שהוא התכוון לכתוב, אבל את כל המילה, את זה כן צריך לכתוב. זו התשובה השנייה לרבי שמעון, וזו הערה השנייה על הברייתא להבין את רבי שמעון. הערה שלישית על הברייתא, זה סוג של סוגריים, זה הדרשה הנוספת שרבי יוסי הביא בסוף. הוא אמר שלומדים מהפסוק הזה דבר נוסף, וזה שחייבים גם על אחת שהיא הנה, וגם על הנה שהיא אחת. מה הכוונה? אז אחת זה המספר אחד, והנה זה הרבה דברים. ועל זה מסביר רבי יוסי, וזה לא קשור לדיני כתיבה, אלא באופן כללי על מלאכות שבת, שיש מצב שאדם חייב אחת שהיא הנה, ויש מצב שהוא חייב הנה שהיא אחת. כלומר, האם אדם חטא בזדון שבת ושגיגת מלאכות, כלומר, הוא ידע ששבת היום, אבל הוא שגג גם בכותב וגם במבשל וגם בבורר, הוא חייב על הרבה. אפילו שזה שבת אחת, וזה אותו חטא של שבת, כיוון שזה מלאכות שונות, הוא חייב על הרבה. זה מה שנקרא אחת שהיא הנה. כלומר, אפילו שזה בעצם חטא אחד שנקרא חילול שבת, בכל זאת הוא חייב הנה, הוא חייב הרבה. לעומת זאת, אם זה היה אזדון מלאכות ושגיגת שבת, אז זה הנה שהיא אחת. כלומר, אפילו שהוא עשה הרבה מלאכות, מה שנקרא הנה, בכל זאת הוא חייב רק אחת, כי החטא שלו הוא אחד, וזה שהוא לא ידע שהיום שבת. עד כאן הערה בסוגריים, ועד כאן הערות על הברייתא. ועד כאן השלב השני של הסעיף השלישי של החלק השני של השיעור. בשלב השלישי והאחרון, זה ברבע התחתון של עמוד ב', נתמקד במקרה של שם משמואל. אמרנו שבן נתן הקמה בן לרבי יהודה, אם הוא כתב שם משמואל, הוא חייב. ועל זה שואלת הגמרא, מילא למשל מי שכותב גד מגדיאל, זה מובן. אבל לגבי המקרה של שם משמואל, יש בעיה. כי הרי במם יש שני סוגים של האות מם. יש מם פתוחה, כלומר המם הרגילה, ויש מם סתומה, כלומר מם סופית. והרי את המילה שם צריכים לכתוב עם מם סתומה. והרי הוא, כשהוא כתב שמואל, הוא כתב את המם עם מם פתוחה. אז למה אתה אומר שיש איזו משמעות כי הוא בעצם כתב את המילה שם? הרי הוא לא כתב אותה כמו שצריך, הוא כתב אותה עם מם פתוחה. זו השאלה, ועל זה עונה רב חיסטה, אדרבה, מכאן מוכח שזה לא משנה. ואפילו בספר תורה, אם אדם כתב במקום סתומה פתוחה, כמו המקרה שלנו, או במקום פתוחה סתומה, הספר קשר. זה רב חיסטה, שזה לא משנה, אבל זה מיד מקשה הגמרא מברייתא, שאומרת במפורש וכתבתם, שצריך שהכתיבה של ספר תורה תהיה תמה, וזה אומר כמה דברים, שבין השאר זה אומר שלא לעשות סתומות פתוחות, או פתוחות סתומות, אז איך רב חיסטה אמר שזה לא משנה? עונה הגמרא, נכון, זה באמת מחלוקת תנאים. הברייתא שהבאנו באמת אומרת שזה אסור, אבל יש תנא אחר, שזה רב יהודה בן בטרה, שהוא אומר שזה לא משנה, כמו שאמר רב חיסטה. איפה הוא אומר את זה? אז האמת היא שהוא לא אומר את זה במפורש, אבל מתוך דרשה שלו אנחנו מבינים שככה הוא סובר. מה הדרשה? רב יהודה בן בטרה מחפש רמז מהפסוקים לניסוח המים בסוכות, כי זה לא מפורש בתורה שצריך לנסח את המים, והרמז שלו זה מהפסוקים של הקורבנות. בפסוקים של הקורבנות בבמדבר י"ט על כל יום מסוכות כתוב איזה קורבנות מביאים, ואחרי זה כתוב מנחתה ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים במספרם כמשפט, וסיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה. ככה כתוב ברוב הימים. אבל יש שלושה יוצא דופן. ביום השני, במקום שיהיה כתוב ונזקה, כתוב ונזקיהם, כלומר יש כאן מם נוספת בסוף. ביום השישי, במקום שיהיה כתוב ונזקה, כתוב ונסחיה, כלומר יש כאן יוד נוספת לפני ההי. וביום השביעי, במקום שיהיה כתוב כמשפט, כתוב כמשפטם, כלומר יש כאן מם נוספת בסוף. אז יוצא שבסך הכל יש לנו מם, יוד ומם שנוספו, שזה מים. אז הנה רמז לניסוח המים מהתורה. זה רב יהודה בן בטרה, אבל אנחנו יכולים לשאול, רגע, המם הראשונה היא מם סתומה, והרי מים כותבים בהתחלה עם מם פתוחה, זה הרי בתחילת המילה. אלא מכאן של רב יהודה בן בטרה זה לא משנה, כלומר אפשר במקום מם פתוחה לכתוב מם סתומה, מייל אומרת הגמרא, כנראה שאותו דבר אפשר גם בכיוון ההפוך. במקום מם סתומה, לכתוב מם פתוחה. וממייל החזרה לרב חיסטה, אם מישהו כותב שם משמעון, ובמילה שם הוא השתמש במם פתוחה, זה עדיין נחשב שהוא כתב את המילה שם, ולכן הוא חייב. עד כאן התשובה, ואם זה באמת נשאר, נעשה סיכום ביניים. אמרנו ששם משמעון חייב, לפי תנא קמא, לפי רב יהודה, שאלנו הרי הוא כתב את זה עם מם פתוחה, ורב חיסטה ענה, זה לא משנה, אפשר מם פתוחה במקום מם סתומה. הקשנו על זה מברייתא שאמרה בפירוש שאי אפשר, וענינו, זה מחלוקת תנאים, ומה שרב חיסטה אמר זה כמו רב יהודה בן בטרה, לגבי הרמז שלו של ניסוח המים בסוכות. זו התשובה, ואם זה נשאר כאמור, אבל רגע לפני שנסיים, נראה עדיין עוד דחייה של התשובה ודחייה של הדחייה. התחייה היא בשורה הראשונה בקוף ד', וזה שאומרת הגמרא בסדר. אתה צודק שמרב יהודה בן בטרה באמת עולה שאפשר לכתוב במקום מם פתוחה, מם סתומה, וכך הוא כותב מים, מם סתומה, יוד, מם סתומה. אבל ללמוד מזה לכיוון ההפוך של רב חיסטה שאפשר לכתוב במקום מם סתומה, מם פתוחה, זה לא. למה? כי הגמרא בשלב הזה מניחה שמם סתומה היא ברמה יותר גבוהה ממם פתוחה. וממילא, ממם פתוחה לסתומה אפשר, כי אתה עולה בדרגה. אבל הפוך, ממם סתומה למם פתוחה, את זה אי אפשר. עכשיו, למה אתה חושב שהיא ברמה יותר גבוהה? זה שילוב של שני נתונים. נתון אחד זה שאמר רבי ירמיה, מנצפח, צופים אמרו. כלומר, מי שחידש לנו שלאותיות מנצפח, כלומר, מם, נון, צדיק, פי, חף, יש שתי אפשרויות, גם אות רגילה וגם אות סופית, זה נביאים חידשו. לפני זה לא היה כך, זה נתון אחד. נתון שני, בסדר, אז איזה מהם היה לפני? האות הרגילה או מה שנקרא האות הסופית? הגמרא מניחה שהאות הסופית הייתה הראשונה. למה? כי אמר רב חיסטה, מם וסמך בלוחות הברית, בנס היו עומדים, כי הרי את האותיות של לוחות הברית היו חצובות מצד לצד, והיה אפשר לקרוא אותה משני הצדדים, בצד אחד רגיל ובצד השני בכתב מראה. ממילא, במם סתומה ובסמך, כיוון שזה ריבוע או עיגול שלם, מה עושים עם החלק שנמצא באמצע? הרי אם זה חצוב מצד לצד, איך האמצע עומד באוויר? לכן אומר רב חיסטה, בנס היו עומדים, אז מכאן רואים שבלוחות הברית היה מם סתומה, אז כנראה שבזמן מתן תורה לא היה דבר כזה בכלל מם לא סתומה, אלא כל לוחות הברית, גם באמצע המילים, היו עם מם סתומה, לא רק בסוף המילים, ואחרי זה באו נביאים וחידשו שבאמצע המילים שמים מם פתוחה, ובסוף רק את המם הסתומה. אז הנה יוצא שהמם הסתומה יותר גבוהה, כי זה מה שהיה בלוחות הברית, וממילא, כיוון שיותר גבוהה, כמו שאמרנו, אז מפתוחה לסתומה זה הגיוני שאפשר להחליף, כמו שראינו במים של סוכות, אבל ללמוד מכאן שגם מסתומה לפתוחה אפשר, כמו בשם משימון, את זה אי אפשר ללמוד. זאת התחייה, אבל דוחה הגמרא את התחייה, ובזה נסיים, לא הבנת נכון את הביטוי מנצפח צופים אמרום. כי הרי לא יכול להיות שנביאים פתאום באו וחידשו שיש שני סוגים של אותיות. הרי כתוב בויקרא אלה המצוות, ודורשים שמכאן שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעט, לא יכול להיות שהם חידשו דבר כזה, אלא באמת כבר מההתחלה היה גם זה וגם זה, אלא ששכחו מה שמים באמצע מילה ומה שמים בסוף, והנביאים באו והזכירו, וממילא זה הורס את כל המבנה שאמרנו, כי באמת מלוכות הברית היה גם מהם סתומה וגם מהם פתוחה, וממילא אין אחר ראייה שמהם סתומה יותר קדושה, וממילא כן אפשר ללמוד שכמו שאפשר להחליף מהם פתוחה במהם סתומה כמו במים, אפשר להחליף גם מהם סתומה במהם פתוחה כמו בשם משמעון, ולכן מי שכותב שם משמעון, אפילו שהוא ישתמש במהם פתוחה, הוא חייב. עד כאן הסבר של רב חיסטה, אבל באמת, לפי הברייתא שאמרה שאסור להחליף מם פתוחה במם סתומה ולהפך, אז באמת מי שיכתוב שם משמעון יהיה פטור, ורק מי שיכתוב למשל גד מגדעון, הוא יהיה חייב, כי שם אין עניין של פתוחה או סתומה. בזה הגענו לרבע העליון של קופדה לדמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי כתיבה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על חורש ומלקט עצים ועשבים, לגבי חורש השיעור הוא כלשהו, שזה לעשות גומה קטנה בשביל להכניס זרע אחד של דלת, לגבי מלקט עצים ועשבים, אז אם הוא עושה את זה בשביל לתקן את האס, שזה תולדת זורע, או לתקן את הקרקע, שזה חורש, אז השיעור הוא כלשהו, אם הוא עושה את זה למטרות אחרות, אז לכל מטרה יש שיעור אחר, להסיק זה כדי לבשל ביצה, להכיל לבהמה זה כמלופי הגדיל, להכיל לאדם זה כגוגרת, זה במשנה ובברייתא, אז זה כשנו בגמרא, אם הוא עושה את זה למטרה אחרת, הרי סוף סוף הוא עדיין מתקן את הקרקע, זה פסיק רי, שלם זה מותר, וראינו שני תירוצים, רב ורב יוסף אמרו שזה באגם, ששם לא צריך תיקון, וזה לא נחשב תיקון, הבאי אמר, זה פסיק רי, שזה לא ניחלי, כי הוא עושה את זה בשדה של מישהו שהוא לאו דווקא אוהב, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו למלאכת כותב, ראינו שלושה סעיפים, סעיף ראשון זה אופי האיסור, לפי רבנן זה כותב, שתי אותיות, לפי רבי יוסי זה רושם, וממילא גם סתם שני סימנים, זה אסור, זה סעיף ראשון. סעיף שני באיזה יד, סיכמנו שלפי רבי יוסי שזה סתם שני סימנים, אז אפשר לעשות את זה גם ביד שמאל והוא חייב, לפי רבנן זה דווקא ביד החזקה, או אם יש לו שתי ידיים חזקות, אבל לא ביד חלשה, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה מה וכמה צריך לכתוב. אמרנו שאם הוא התכוון לכתוב משהו, והוא כתב את כל מה שהוא התכוון לכתוב, הוא חייב אפילו אם זה רק שתי אותיות חסכות פשר, גם אם זה שתי אותיות זהות או לא זהות, כמו א' א' או א' ג', זה אם הוא התכוון וכתב את מה שהוא התכוון. אבל אם הוא התכוון לכתוב מילה ארוכה יותר, ובסוף הוא כתב רק שתי אותיות, ראינו בזה משנה וברייתא. במשנה רב יהודה אומר שזה רק אם לשתי אותיות יש משמעות, כמו שם משמואל, ורק אם זה שתי אותיות שונות, כמו שם, ולא כמו המילה שש מששך. זה רב יהודה במשנה. בברייתא ראינו ארבע דעות, תנקמה אומר כמו רב יהודה במשנה, רב יהודה בברייתא מחמיר יותר ואומר שזה גם שש מששך, רבי שמעון אומר שהוא צריך לעשות מלאכה שאחרים עושים כמותה, נסביר את זה עוד שנייה, ורבי יוסי בכל מקרה מחייב, כי הרי הוא מחייב גם על סתם שני סימנים, זה בברייתא, ועל זה ראינו שלוש הערות, הערה אחת זה שיש סתירה בין הברייתא למשנה לגבי רבי יהודה, ותרצנו שרבי יהודה בברייתא זה בשם רבו רבן גמליאל, ששם הוא חייב גם על שש מששך, הערה שנייה, אז מה רבי שמעון אמר? כי לכאורה הוא בדיוק כמו רבי יהודה, ובאנו שני הסברים. הסבר אחד זה שהוא מחמיר יותר, והוא מחייב אפילו באלף אלף, כי כותבים את זה בכמיות, אבל דחינו, כי בכל התחום הזה של לעשות חלק ממלאכה, רבי שמעון דווקא מקל, לכן הסבר שני זה שבאמת הוא מקל, ואומר שצריך לכתוב את כל המילה, אבל לא צריך לכתוב את כל הפסוק. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, הסברנו דרשה נוספת של רבי יוסי לגבי אחת שהיא הנה, והנה שהיא אחת, זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי, שאלנו לגבי שם משמואל, איך אפשר לחייב, הרי הוא כתב את זה עם מם פתוחה, והרי שם עם מם פתוחה זה חסר משמעות, לא ככה כותבים את זה, ועל זה הנה רב חיסטה, זה לא משנה, אפשר לכתוב במקום מם סתומה מם פתוחה, וזה עדיין קשר אפילו בספר תורה, ולכן כאן הוא חייב. על זה כשנו מברייתא שאומרת בפירוש מהמילה וכתבתם, שצריך כתיבת תמה, שאסור להחליף בין סתומה לפתוחה ולהפך, וענינו, זה מחלוק התנאים, ורב חיסטה והתנאים שחייבו, הם כמו רב יהודה בן בתיירה, שלמד מאותיות מם יוד מם שבסוכות, רמז לניסוח המים בסוכות, אפילו ששם המם הראשונה היא גם סתומה, אז כמו שאפשר להפוך מם פתוחה לסתומה, אפשר גם להפך. על זה כשנו אולי לא, כי הרי מם סתומה לכאורה יותר קדושה, כי היא מה שהייתה בלוחות הברית, כי אז היו כותבים רק מם סתומה עד שבאו הנביאים וחידשו שיש גם מם פתוחה, אז אולי להחליף מפתוחה לסתומה אפשר, אבל מסתומה לפתוחה אי אפשר. ודחינו, לא נכון, בלוחות הברית היו גם זה וגם זה, והנביאים לא באו וחידשו מם פתוחה, הם רק הזכירו שבסוף המילה שמים סתומה, ובשאר המילה שמים פתוחה, וממילא שתי אותיות באותה דרגה, ואפשר ללמוד שכמו שאפשר מקום פתוחה סתומה, אפשר גם מקום סתומה פתוחה, ולכן חייבים על שם שמעון גם כשהוא ישתמש בפתוחה, כל טוב.